Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
כן, 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 שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למר מליניאק.
אהלן, גברת רון.
איך אתה מרגיש?
אני? בואי נגיד לך, אני קודם כל אני חושב שאני היחיד מאלה שאני מכיר שלא נדבק.
איך פו!
מה לעשות?
אני אומרת לך...
לעומת זאת, אני מפסיד כל מה שאני שם בבורסה, אני מפסיד. יש לי גם צדדים אחרים.
אז אני רוצה להגיד כך, אני מזהירה את הקורונה, אוקיי? אם אני נדבקת פעם שלישית...
דיר!
בלקום!
יפה.
תגיד, מה רצית לספר לי?
תשמעי, אם הייתי מציע לך שתי קבוצות, שתיהן מתל אביב, באחת מקבלת חוזה על 400,000 יורו, בקבוצה השנייה, 250,000 יורו,
אותה רמה.
אותה רמה, פחות או יותר.
400.
400. יש בחור, הוא היום נחשב לשחקן הישראלי הכי טוב בכדורסל, ומכבי תל אביב הציעו לו 400,000 דולר, והוא ויתר על 150,000 דולר, בשביל לשחק בהפועל תל אביב. למה? כי הוא אוהד של הקבוצה. הוא אומר, אני
לא מכירה אותו, דביל.
הדביל, עשיתי חשבון, זה עניין של בערך לחמש שנים חוזה, זה משהו כמו דירה.
לא, גם לשאר הקריירה.
זה כמו דירה. אבל, את כל אלה, עשרות, שהלכו עם ה-400, אף אחד לא יזכור בעוד כמה שנים.
למה שיזכרו אותו?
אני אגיד לך. כי בסופו של דבר, אני אתן לך משפט טיפה מסובך. את תומר גינת תזכרו גם בעוד 30-40 שנה.
כי הוא
סוכן טוב? לא, בגלל... אתה לא נמדד במה שיש לך, אתה נמדד במה שאתה מוכן לוותר עליו. ומי שלא מוכן לוותר על שקל לא שווה שקל, ומי שמוותר על מיליון שווה מיליון.
ומי שהולך לקבוצה, אני לא רוצה להעליב את הפועל,
לא הכל כסף.
מי שהולך לקבוצה טובה אך פחות טובה,
נו אז מה?
בשביל, כי הוא אוהד אותה, עושה שיקולו כלכלי, סליחה, עם כל הכבוד, עזוב, אנחנו, אם מה שאנחנו, אתה יודע מה? אנחנו רואים בדיוק את הדבר הזה, דיברנו על זה, כל מיני טייקונים שלוקחים קבוצות ספורט, נכון, ומסידים את המכנסיים שלהם, יש להם מה להפסיד בערך הזה, אנשים עם כיס עמוק.
נו, אז הם חולי פרסום.
אז הם חולי פרסום, אז הם הולכים לפי הלב שלהם. מישהו זוכר אותם בגלל זה? נו, בחיית.
לא, 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 לא. הדוגמה לא טובה, אבל נעזוב את זה. אני אגיד לך, אני למדתי ממורי ורבי טוני רובינס.
נו.
אנחנו בעניין של עסקים. עסק חייב שיהיה לו לקוחות, אבל אנחנו לא רוצים לקוחות. למה? כי לקוחות באים והולכים. מה שאנחנו רוצים זה אוהדים, כי אוהדים נשארים ומביאים את החברים שלהם ובחינם.
אז מה, הוא יביא את החברים שלו?
לא!
לא, בחיית, אריה! אני מתה על כותרות כאלה, אתה יודע, שנשמעות, מרגשות.
לא!
עזוב!
ככה זה צריך להיות המוטו. חברות, אנחנו נדבר עוד מעט על שופרסל אולי.
אז בוא נדבר עכשיו על שופרסל.
אין שום בעיה.
תגמור את המשפט ואני אדבר
אני אגיד
על
לך, שופרסל. בהמשך למה שאמרתי לך, אימפריות קורסות מבפנים. לא בגלל שכמה אימפריה גדולה מהאימפריה הרומית, IDB, קודק, לימן ברדרס, מפלגת העבודה, אימפריות נופלות רק מבפנים.
אז אני רוצה לדבר איתך.
וזה כנראה מה שהלך לקרות לשופרסל.
שופרסל, איזה קישור, הגאון האיש. בקיצור, שופרסל באופן באמת... כיפי, אני חייבת להגיד, באמת, אני נהנית מזה, אחרי שבעטו בראשו של איציק אברקון, שהביא את שופרסל באמת להישגים פנומנליים.
בלי ספק.
באמת, כולם, הבורסה, מה שאתה רוצה, מחירות.
איש שגדל מלמטה, איש של עבודה.
באמת עליו, אני אומרת לך באופן אישי, איש מקסים. בקיצור, אז הם היה שם יור שישב לו על הראש, כן, ועשה לו את המוות, והוא אמר, לא רוצה, לא הולך, הלך, הכה את כולם בתדהמה. אנשים היו בשוק שהוא הלך, והנה, איך אומרים, קרמה עובדת לפעמים, כמו שצריך, לא תמיד, אבל במקרה הזה, היום הוא נבחר ליושב ראש שופרסל, זאת אומרת, הוא החליף בתפקידו את האיש שעשה לו את המוות.
כמו שאמר אריק שרון, מי שלא רוצה אותי שר ביטחון, יקבל אותי ראש ממשלה.
ועכשיו אני רוצה לקבל מה יהיה בתוכנית.
איי, את לא תאמיני. שביתת הסתדרות המורים נמשכה גם היום ושיבשה לתלמידים ולהורים שלהם את סדר היום הציבורי. בד בבד התרחש המסע ומתן, התחדש המסע ומתן בין המזכ"לית יפה בן דוד לבין האוצר, האם ההחלטה להשבית את הלימודים נכונה אסטרטגית? האם בכלל היא תוכל להגיע להסכם כשהממשלה תהפוך בכלל לממשלת מעבר?
נגד מי נלחמת, כן?
אני לא יודע, okay. זה נדבר okay. תכף. בצד נפילת שווקי המניות, צנח בשבועות האחרונים גם שוק הקריפטו. על פי הערכות, המשקיעים איבדו $2 טריליון, שאני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אפסים זה. ננסה להבין מדוע התגובה במטבעות הדיגיטליים למשבר הכלכלי הייתה חזקה יותר, והאם יש עתיד בכלל השווקים הללו? וכמובן נסיים עם הבורסה התנודתית, זה את כבר מכירה.
כן, מכירה. אנחנו היום בצוות עם העורכת יעל אילון, המפיקה אפרת קורמן אחראי על השידור שלנו, איציק אהרון ובדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון, עדן בן ארי ומאור רטה, ואנחנו פותחים בכותרות. גם היום נמשכו העומסים הכבדים בנתב"ג ונוסעים המתינו זמן ממושך עד הטיפול בהם. קובי מור לשעבר מנכ"ל רשות שדות התעופה אמר הבוקר כאן ב-103 כי בעיית העומסים אינה חריגה בעולם.
אתם מבינים שהמצב הוא לא שהוא רק של נתב"ג, זה קורה בכל שדות התעופה בעולם. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שבאמת מתעזרים בסבלנות, או שמבטלים טיסות. אני חושב שלבטל טיסות בשלב הזה, זה לא לעניין.
שרי האוצר והתחבורה, אביגדור ליברמן ומרב מיכאלי, סיכמו היום על תקציב נוסף בסך 110 מיליון שקלים עבור שדרוג כביש 90. התקציב החדש יוקצה לפיתוח המקטע מנחל השיטה והצומת הערבה, והוא נוסף ל-300 מיליון השקלים שכבר הוקצו. נדב איילון, חבר במטה המאבק להרחבת כביש 90, מגיב על ההודעה.
אנחנו ממש שמחים ומברכים על ההחלטה של שרה מיכאלי והשר ליברמן. לתקצב בסכומים די גדולים ויפים את שדרוגו של הכביש, אבל כמו שאנחנו יודעים, גם המערכת הפוליטית עכשיו עוברת איזושהי טלטלה, ואנחנו רוצים לקבל את זה במסמך כתוב, עם לוחות זמנים, משהו שאפשר להתעמד אליו, כי גם בעבר הבטיחו לנו שישדרגו את הכביש ואת התשתיות שבו, ואנחנו לא רואים את האופק, גם לא בהבטחה הקודמת, ולצערנו גם לא בהבטחה הזאת, זה באמת מבורך. שהם אכן הסכימו וישבו וחשבו, אבל אנחנו רוצים לדעת לוחות זמנים, מספר משרדי מתכננים, מי בסוף הולך לבצע את העבודה הזאת.
ידיעה לסיום, כאמור, 3 חודשים לאחר פרישתו מניהול רשת שופרסל, חזר יצחק אברה כהן ונבחר היום לתפקיד יושב ראש מועצת המנהלים של הרשת, בכך אמורה לבוא לקיצה סגת החילופין בצמרת הרשת, וחוסר היציבות ממנה סבלה לאחרונה, שהחלה עם פרישתו של אברה כהן כמנכ"ל הרשת בעקבות סכסוך, עם היושב ראש יעקי ודמני, לאחריה נאלץ לפרוש ודמני עקב אי אמון מצד חברי הדירקטוריון. עד כאן הכותרות, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת ושווים.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הרי בואו נתחיל עם הנושא שבאמת בוער בעצמותיהם של הורים רבים, בעיקר לילדים הקטנים. ערב טוב לאליאב בטיטו, כתב החינוך של מערים.
שלום ליאת, שלום אריה.
אהלן.
נו מה?
כן, אז הסתדרות המורים ממשיכה בשביתה, בינתיים לא נראה שאנחנו מתקדמים לכיוון חיובי. הבוקר סוף כל סוף ישבו יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, יחד עם הממונה על השכר באוצר, קובי בר, הם נפגשו בבית ההסתדרות, היה איזשהו דיון, בהסתדרות המורים מגדירים את הדיון כדיון ענייני, שזה כבר התקדמות מאוד מאוד משמעותית ביחס לכל ההודעות האחרונות, אבל הם אומרים כשיהיה במה לעדכן, נעדכן, זאת אומרת עדיין אנחנו לא מכריזים שיש התקדמות, אבל מרוח הדברים אפשר בהחלט להגיד שסוף סוף מגדירים את השיחות כשיחות ענייניות, ולא כהתעלמות מוחלטת מהדברים של המורים, כי זה מה שכל הזמן...
אליאב, אליאב, תרשה לי, אני בא בימים וכבר עברתי כל כך הרבה, זה שאומרים לך שהדיון הוא ענייני, מי שמדבר אמת ולעניין, אני הייתי מאמין לו גם לזה. אבל מי שעובד עלינו בעיניים, ואני עדיין לא ברור לי מי עובד, אבל ברור שמישהו עובד, אם לא שני הצדדים...
שני הצדדים יקרה.
אז אני לא מאמין גם לזה. זה קשקושים, ואת האינטרסים הנסתרים אנחנו ננסה להבין בהמשך התוכנית.
כן, אז
לאן זה הולך, אליאב? קובי ברום נתן נפגש עם יפה בן דוד, ישבו, לא יצא כלום, מה השלב הבא?
נכון, אז הם באמת ישבו, היה איזשהו דיון. בגדול, אנחנו מחכים כרגע להודעת ההסתדרות. התרגלנו לכך שבשבועות האחרונים, אפשר לומר, מדי ערב הסתדרות המורים מוציאה הודעה, ובה היא מעדכנת, כן יש התקדמות, אין התקדמות, מה הצעדים הבאים. אבל תראו, לפחות בינתיים אנחנו נמצאים כבר בשביטה שנמשכת כמה ימים בכל רחבי הארץ. הם התחילו עם שביטה נודדת, אחרי שהם ראו שהשביטה הנודדת לא מספיק משפיעה על הממשלה, הם החליטו לעבור לשביטה כללית בכל רחבי הארץ, שזה אומר גם בגנים, גם במוסדות, למעשה בכל אותם גופים שמיוצגים על ידי הסתדרות המורים, למעט מוסדות החינוך המיוחד. עכשיו השאלה היא, האם ימשיכו בשביטה עד סוף שנת הלימודים? הרי אנחנו מתקרבים מאוד לסוף שנת הלימודים, ב-1 ביולי, התלמידים כבר לא ילכו לבתי הספר, הכלי המרכזי שהיה להם עד עכשיו כבר לא יהיה בידיהם, הם עדיין יוכלו לעשות שיבושים, הם עדיין יוכלו לעשות עיצומים, יש עדיין גופים שפועלים, אבל הכלי המרכזי כבר לא יהיה.
מה זה, מסיבות הסיום?
מסיבות הסיום התקיימו.
אני צוחק.
היום היה על זה באמת, זה עלה לכותרות, לאחר שבהסתדרות המורים בהתחלה הוציאו הודעה שתהיה ועדת חריגים שתדון האם לאשר או לא.
תגיד, בשביל שהבן שלי יעשה מסיבת סיום, הוא צריך את ההסתדרות ואת המורים?
אתה יודע מה? בוא אני אספר לך משהו, אליאב. סליחה שאני מתפרצת לשיח האינטליגנטי שלכם. הבת שלי, הקטנה, אתמול הייתה אמורה לצאת לסיור מסכם בשלוש אחר הצהריים. מסכנים הילדים, מה עשו להם?
מה הוא אמור לסכם?
הוא מסכם את נושא ההתיישבות. אתה רוצה שנרד לזה? לא, זה ההתיישבות. אליה, עד הרגע האחרון לא ידעו אם זה ייכנס או לא יאשרו בחריגים, נו בחיית.
אז זהו, אז היום הם הוציאו הודעה שהם מפסיקים אותה ועדת חריגים, ומעכשיו מסיבות הסיום לפחות מתקיימות כרגיל. זאת אומרת, בהיבט הזה לפחות הם לא עושים עיצומים, אבל בלימודים אנחנו ממשיכים כרגע שביטה, לא ידוע עדיין אם תימשך השביטה גם ביום ראשון.
ואם ייפתחו גם בתי הספר של החופש הגדול, אבל זה כבר עניין אחר, אליאב בטיטו, כן, ממש.
רק נגיד שבאוצר הביאו תקציב, הם אמרו אנחנו ביום ראשון כבר נתחיל את בתי הספר של החופש הגדול, נוותר על המורים.
כן, מקסים. אליאב בטיטו, כתב החינוך של מעריב, תודה רבה.
תודה לכם.
אתה יודע, אתמול, ככה, עשיתי איזושהי עבודה בכתבה בוואלה, וניסיתי לבדוק לאן נושבת רוח הדברים, או רוח פתרון הסכסוכים היום בסכסוכי עבודה, גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי.
נו, ולאן הרוח נושבת?
הרוח כבר נושבת הרבה זמן לישיבה סביב שולחנות, ולא להפיכת שולחנות. זה אגב אמר לי ארנון בר דוד ברעיון שעשיתי איתו. נמצא איתנו עורך דין נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה. נחום, זה נכון ששריפת דגלים והמנון האינטרנציונל ברקע זה כבר שייך ל-1890?
התשובה היא כנראה שכן, כנראה שנשק השביטה לא תמיד מביא לה את התועלת לאנשים ששופטים, ואם כיוונת לכך אז צדק בדבריך.
נחום, תשמע, אני חי בתחושה, הרי אף אחד מאיתנו לא נמצא בתוך חדרי המסע ומתן. אני חי בתחושה, מישהו אמר פעם, כולם עובדים על כולם. אותי מעניין אם אתה יכול לפקוח את עינינו. מה אנחנו לא רואים? איזה אינטרסים חבויים יש שם? למי יש עניין למשוך את המסע ומתן? האם אם היו כל אחד שם פתק על השולחן, יכול להיות שהם מסכימים על הכל, רק לא רוצים לפתוח את הקלפים?
כמו בכל מסע ומתן, אתה צודק, יש מתחבא אס אחד מאחורי הווילון, ואנחנו חיים מהתקשורת, מי הדובר היותר מוצלח מבין הצדדים. אבל אני רוצה להוסיף לך על המשוואה הבלתי אפשרית הזאת עוד נתון אחד. ואני אתחיל עם דוגמה, כדי שאנחנו כולנו נבין. מינוי הרמטכ"ל. היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו יודעים כבר, הרים גבה לגבי מינוי רמטכ"ל במהלך התקופה הזאת, עד אחרי שתהיה ממשלה חדשה. שזה כמעט המקום הכי קיצוני שיכול להיות. עכשיו, אם נחזור ליחסי עבודה, כשמדברים על הסכם עם המורים, או אפילו עם המתמחים שמנהלים שם המלחמה, היום יש שחקן נוסף, והוא היועץ המשפטי לממשלה. בעבר, כשוויינשטיין היה היועץ המשפטי לממשלה, והיה מצא ומתן להסכם מסגרת, הוא הכניס את הבית שלו כדי לבדוק שזה תואם, שאין פה איזושהי קנייה, סוג שלא רוצה להגיד שחיתות, אבל קנייה של עליית מדרגה בתוספות. זאת אומרת, היום, אם אנחנו חוזרים למורים, היום יש שחקן נוסף שמשתף פעולה, אם הם רוצים או לא רוצים, שיצטרך להיות יחד עם הממונה לשכר, ולהחליט אם הוא מאפשר להם להתקדם במסע ומתן בכמה. זאת אומרת, אם עד היום היה קושי מסוים, היום יש להם שחקן נוסף, שצריך במרכאות לשמור, אם בכלל שלא תהיה חריגה מהתנהלות תקינה.
בסדר, זה בסדר.
השם ירחם. לא, זה לא בסדר.
לא, זה לא בסדר, אבל נחום, הבלגן התחיל לפני חודשיים, כשעוד לא הייתה ממשלת מעבר, שאין בחירות באופק. מה הם בכלל רוצים? מה האינטרסים?
נחום, לפני שאתה עונה, כי אנחנו באנו לשמוע אותך, אבל גם לי יש מה להגיד, אז אני נדחפת. תקשיב. מה שאני אומרת, זה שהייתה כאן, מכיוון שיפה בן דוד עוד לא הפנימה את הכללים החדשים, היא הייתה עסוקה בלהראות למי יש יותר גדול, הרבה יותר מדי זמן. זאת אומרת, שיחקה, 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 פוף, איבדה את המומנטום, כי עכשיו היא נלחמת מול כלום.
התשובה היא שזה נכון, שלדעתי, אני גם אמרתי את זה בפורומים חיצוניים, שהיא הגזימה, היא לקחה את הסכסוך למקום לא נכון. מה קורה אם גם נציגי ההורים ונציגי העסקים, כמו למשל נשיא התאחדות התעשיינים, אומרים לגברת, תעצרי, תנהלי מסע ומתן ענייני. עכשיו, מה קורה שם? ברור לנו שהאוצר רוצה לגעת בימי החופשה של המורים, ברור לנו שהוא רוצה לשפר את מעמדם של המורים המתחילים, זאת אומרת, תיאורטית, אם היו מכניסים שופט של בית המשפט העליון, למשל, כמו שפעם היה המצב הזה בבוררויות כאלה, הנושא הזה יכול היה להיגמר בשבוע.
נחום, למה בית משפט עליון? אותך, אם אתה נכנס איתם עכשיו לחדר, ובאמת שומרים על דיסקרטיות ואפשר לפתוח את הקלפים, כמה זמן לוקח עד שסוגרים את העניין?
תראה, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אבל להערכתי, אחרי שהם כבר עובדים על זה כמה חודשים, אפשר בשבוע להגיע להסכמות למסגרת כללי מסגרת, ואחר כך ללכת ליועץ, שיאשר את זה ולגמור. אחרת, אנחנו נכשרים למקום שיפה, יפה בן, גברת יפה בן דוד, סליחה, אני לא קורא לה יפה, גברת היא בן דוד, שהיא יושב ראש ארגון המורים, וחס וחלילה מזלזל בכבודה, היא באמת הלכה למקום שהיה פעם, זה, תראה, 1 במאי פעם היה חג לאומי, יום שבתון.
יפה.
איפה אנחנו היום, שמישהו ירים דגל
לא,
ב-1 במאי?
לא רק זה, אריה, אם תרשה לי לחדד. היו לנו שני ראשי, היה לנו את עופר עיני, זוכר את עופר עיני?
בוודאי.
איש השביטות, באמת האולטימטיבי.
מה זה איש השביטות? ההתאחדות לכדורגל.
כן, לא, התאחדות לכדורגל, אבל אז הוא היה, כשיושבו בהסתדרות, הוא כל שבת, כל הזמן שבת.
אוקיי.
נכנס ניסן קורן, שינה, נכון, עורך דין פיינברג? שינה את הטון, בר דוד בכלל.
בכלל. נכון, ארנון בן דוד היום נגד שביטות באופן עקרוני.
בבקשה.
הוא מגיע למסע ומתן. והביקורות נגדו היו שהוא מנהל מסע ומתן עם האוצר וגומר בהסכמה.
כן, אבל יש, כן, הנה, תן לי
להבין אותך, נחום. האם האוצר, יש לו מספר שהוא יודע שיפתור את הבעיה, הוא רק לא מוכן להוציא את המספר לפני שהמורים עקרונית מסכימים לחופשות ולזה?
אני חד משמעית, אני חושב שזה נכון. ואני חושב שבמקרה כזה, גם יהיה אישור של היועץ המשפטי לממשלה, משום שהדברים האלה היו על ניירות, ואני בטוח שישנם ניירות הרבה לפני שהחליטו על הבחירות. וזה יהיה אחד המבחנים הכי בולטים אם לתת להסכם. בוא נסכם שמסע ומתן אפשר להמשיך, צריך להמשיך, חיובי לחדד אותו, ומישהו אולי ישכנע את המורים שצריכים לחזור לשולחן, ואתה צודק בזה שלהערכתי לאוצר יש מספר, הוא רוצה להגיע על ימי החופשה.
עורך דין נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה, מודים לך מאוד על הדברים.
תודה לכם וכל טוב.
ממשלת מעבר, אני לפחות מתכוון להמשיך בכל הדברים שהתחלנו. יש דברים שאסור לוותר, יש חלק דברים שהתחילו הרבה לפני הודעת ראש הממשלה על פיזור הכנסת. למשל, התחלנו עם רפורמה חשובה, נפש אחת, נחי צהל. אז גם הקצבנו לזה מיליארד שקל, גם השארנו את זה בממשלה, ואין שום סיבה שאנחנו לא נמשיך עם הרפורמה הזאת. אותו דבר, נשים עם מוגבלות, הם לא צריכים להיפגע. גם בנושא שכר מינימום, צריך לתקן במסגרת השכל הישר, להגיע למשהו סביר.
כן, אנחנו, בוא נדבר רגע על, על באמת הגבול ההדק, אם בכלל יש גבול כזה, בין רפורמות שהיו ולגיטימי להמשיך אותם, לבין כל מה שנקרא שוחד בחירות. נכון. ותרשה לי להתחיל בבקשה עם אדון ליברמן.
בבקשה.
כשריאנתי אותו, הוא הבטיח לי באופן מפורש שהוא לא ימתיר גם בתקופת הבחירות כסף עם מסוקים.
נכון.
הוריד שקל בבלו, בדלק.
נכון.
מה זה?
אני יכול לתת לך עוד 20 דוגמה.
תן.
אז עכשיו מרב מיכאלי וזה החליטו להאריך את השיפוץ, את הקו הפרדה, את ה... בכביש 90 ששם אנשים נהרגים.
לא, אני חשבתי תגיד מרב מיכאלי עכשיו החליטה ככה בארבעה חודשים האלה שיש לה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, זה היא לא חייבת, כן, למשל.
בקיצור, איפה שלא תגיע בזה.
אז מה זה אומר?
תראי, אנחנו הולכים לכמה חודשים...
מטורללים,
קשים, ליבי לאנשים שמתחברים מבוקר עד ערב לרדיו, טלוויזיה, עיתונים, אתר אינטרנט.
ליבך איתי.
תקשיבי, וניזונים מרעל וזבל. אני יכול להגיד לך על עצמי, אני קיבלתי החלטה.
מה?
יש לי 3 ילדים, 5 נכדים, עבודה, חברים, ביבי ובנט אצלי במקום 22 בערך.
די, בנט כבר יוצא לחופש.
לא משנה, נו. ביבי וליברמן ומי שאת
לא,
רוצה.
לא, ביבי ולפיד, בוא, ביבי תהיה רלוונטי ולפיד. טיפה, נו, כן.
אין בעיה. אוקיי. ואני רוצה להגיד לך.
למה?
ההבחנה בין שוחד בחירות לבין רפורמה עניינית היא פשוטה. מה שאנחנו עושים זה רפורמה, ומה שהצד השני עושה זה שוחד בחירות.
נכון, נכון, יש בזה משהו. מצד שני, כן היינו רוצים שיעברו אי אלו חוקים, למשל, כמו הפיצויים לעסקים שנפגעו באומיקרון. נגיד, זאת אומרת, זה דבר שהוא לגיטימי. האם הדבר הזה הוא שוחד בחירות? האם להעביר עכשיו, אני לא יודעת, אתה צוחק.
בטח זה מצחיק.
נו, כן, נו.
מילא שאת אומרת, הממשלה השמאלנית הזאת, עם תומכי הטרור שלה, רוצה להעביר כל מיני חוקים ורפורמות שפוגעים במדינה. אני מדבר מה אומר עכשיו הימין. אבל הממשלה הזאת הציעה את החוק הזה להתנחלויות, להתיישבות צעירה בגדה, והליכוד התנגד. אז הוא יכול להגיד היום שמה שהם מציעים זה שוח הבחירות?
עכשיו, אפופו, יש לנו ממש...
הכל הפוך על הפוך.
הכל הפוך על הפוך, ויהיה עוד יתהפך ויעשה סללומים. אני חייבת להגיד לך משהו, לשתף אותך באיזה הגיג, לא ממש כלכלי, אבל בסוף זה כן כלכלי. אתה, יש איזו תחושה לא מבוססת בכלום, סתם, חברה שלי אמרה לי, ואני מאמצת. היא אומרת לי, את יודעת למה בנט פורש מהחיים הפוליטיים? כנראה, היא אומרת, עם כל הקונסטלציות הפוליטיות, ולחזור ולהיות חדש, ולהיות רענן, וזה וזה, לחץ מהבית. כנראה למשפחה שם נשבר.
אז אני רוצה להגיד לך, שלאזרחי מדינת ישראל מתחיל להישבר מהמשפחות. מהמשפחות של ראשי הממשלה.
כן, אריה, שוק הקריפטו, וואי וואי וואי, אומרים במקומותינו.
רק זה וואי וואי וואי, אבל זה במיוחד וואי וואי וואי.
זה וואי 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 וואי, שלום לאלי מזרוח או מזרוח, נראה כאן ויכוח.
אין ויכוח, מזרוח.
מזרוח, גמרנו. מנכ״ל בית ההשקעות סילבר קסטל, שלום לך, ערב טוב.
טוב.
כן, כמו שאמרנו, שוק הקריפטו בצניחה חופשית, מחק מערכו שני טריליון דולר.
אני לא יודע אפילו, אמרתי לך כמה אפסים זה.
וואי וואי. למה? למה זה קורה?
תראו, שוק הקריפטו, אני לא יודע להגיד לכם את המספר בדולרים, אבל לכן ירד בערך 70% מתחילת השנה, 75% מתחילת השנה, זה קורה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, שוק הקריפטו נהיה פתאום בחודשים האחרונים הרבה יותר צמוד לשוק המניות, שהנאסדק יורד או שהבורסה בתל אביב יורדים, יורדת, אז אנחנו רואים שגם הביטקוין וכל שאר המטבעות יורדים. זה קורה בגלל שיותר ויותר כסף של מה שנקרא מוסדים, של קרנות פנסיה בכל העולם וכאלו, קנו קריפטו בשנתיים האחרונות, ועכשיו שיש ירידות בשווקים והם בדרך כלל בורחים למזומנים, אז הם גם מוכרים את הקריפטו ומחזיקים מזומן. אבל זה לא כל מה שקרה בקריפטו. בקריפטו בחודש האחרון במיוחד היו שני אירועים מאוד מאוד גדולים בתוך עולם הקריפטו, שטלטלו ממש הרבה מהאמון של משקיעי קריפטו, במיוחד קטנים, במה שקורה במטבעות, וזה הביא לעוד ירידה הרבה יותר גדולה ממה שהיינו, מה שציפינו שיקרה.
אתה מדבר על הקריסה של צלזיוס.
קודם לונה, לפני צלזיוס, ואז צלזיוס, בדיוק.
עכשיו, השאלה היא, האם הנפילה הזאת מעידה על העתיד, העתיד של השוק הזה? זאת אומרת, האם זה אומר שאנשים יברחו ממנו וזהו, כי יש אנשים פשוט שאיבדו את מכנסיהם ומטה?
שוק הקריפטו, קודם כל, באופן כללי, שוק מאוד מאוד תנודתי, ואם אנחנו בשווקים הרגילים, אנחנו אומרים, כמו שאמרת קודם, וואי וואי וואי, על ירידה של 15% או 20%, משוק הקריפטו התנודות הן הרבה יותר גדולות. אנחנו ביום רגוע לוקחים בשני ידיים ירידה של 15% או עלייה של 20%. וזה בכלל תנודתי, ואני מעריך שכמעט כל מי שנכנס לשוק הקריפטו, מבין ויודע את התנודתיות.
כן, אבל באמת? אתה חושב שאלה שנכנסים מבינים?
אני חושב שהם ראו. הם ראו ששנה שעברה, נניח, הביטקוין עלה ב-60-70%, אז הם יודעים שיש כאן תנודתיות שהיא הרבה מעבר למה שקורה בשווקים הרגילים. אני לא חושב, לשאלתך, אני לא חושב שהם באמת מבינים את כל הסיכונים והסכנות, אבל את התנודתיות אני חושב שהרבה רואים. מה שקרה עכשיו, זה קורה לנו בשוק הקריפטו בערך כל 3.5-4 שנים, זה ממש משבר גדול וירידה מאוד גדולה. לא 15-20%, אלא 70%, כמו שאנחנו רואים עכשיו, או 75%. זה קורה כי לשוק הקריפטו, כמו הרבה שווקים שאין עליהם הרבה רגולציה, יש, נקרא לזה, המון שחקנים שנכנסים, שהם עושים רעש, הם לא בהכרח עובדים נכון, הם בטח לא עובדים תחת רגולציה, או תחת סטנדרטים פיננסיים שהיינו רוצים להיות. הם מצליחים, בדרכים מאוד מפתים, במאוד מפתות, לפתות ממש הרבה משקיעים, קטנים במיוחד ותמינים, שישימו אצלם כסף, ולרוב זה נגמר בבכי.
אלי, תרשה לי רק להכניס משפט. אתה שמעת על יועץ ההשקעות מאיר אריאל? הוא טבע,
הוא גם ידע לשיר, לא?
כן, והוא טבע משפט שכדאי שישימו כולם איזה, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם.
כן, אז תראה, אני חושב אני מתחבר לזה מאוד, אני חושב שבשוק הקריפטו, אחד הדברים שאני חושב שמאוד חסרים לנו, זה יותר ויותר רגולציה. לאט לאט הרגולטורים בעולם נכנסים, גם הרגולציה כאן בישראל נכנסת, לאט מדי לטעמי, ואין כאן מספיק הגנות על משקיעים. אבל אני כן יכול להגיד לכם, בליאת איזה שלעתך, אנחנו רואים כל 4 שנים משבר כזה, ומה שהמשבר הזה עושה, הוא מנקה הרבה מהרעש, והוא מכניס את הרגולטורים לפעילות יותר חזקה ויותר מהירה, והשוק הזה של הקריפטו, הוא יוצא מחוזק מאוד מהמשברים האלו. ואני מעריך שזה גם מה שיקרה עכשיו. אני רואה את המשך הכסף שזורם פנימה, כסף חכם, אני רואה את חדשנות שנבנית.
כסף חכם שזורם פנימה?
כן.
אני לא נראה לי, נראה לי כסף אידיוט זורם פנימה, אם אנשים איבדו את כל מה שהיה להם.
יש גם משקיעים מאוד מתוחכמים, שרואים את ההזדמנות בשוק הזה עכשיו, רואים את שאחרי הירידות שהיו.
זאת הסבתא שקנתה ביטקוין לפני 20 שנה, ופתאום היא מיליונרית, רק אין לה מה לעשות עם המיליון, כי אף אחד לא רוצה לקחת אותו ממנה.
כן, אני לא מדבר עליה, את צודקת. יש הרבה כסף שהוא לא מתוחכם, הרבה כסף שמאוד מאוד תמים שנכנס, ולא יודע איך להתמודד ואיך לצאת, אבל גם יש הרבה מאוד משקיעים מאוד מאוד מתוחכמים בכל העולם, שממשיכים להזרים כספים מאוד גדולים לתוך התחום הזה, גם עכשיו.
אלי מזרוך, מנכ"ל בית השקעות סילבר קסטל, כן?
אני חייב לתקן, זה לא מאיר אריאל, זה שלום חנוך.
וואה, טוב, זה היה מאוד חשוב. אלי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה. לא מאמין מי על הקו.
תן לי לנחש.
יאללה. ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, מה העניינים?
אפילו במשפחה לא מקבלים אותי ככה, מה נשמע?
אנחנו מחכים לך כל השבוע,
אדוני. בעיקר כשאתה ירוק.
גם אני.
תגיד, בחירות וזה, כולם פה עם הגבות בחול, והבורסה צוהלת ושמחה, כאילו חגיגה.
תקשיב, אנחנו כבר רגילים, השוק די רגיל פה לבחירות כל שני וחמישי, היה לנו ככה שנה חריגה בלי בחירות, אבל סך הכל, כל זמן שהמערכת הכלכלית המשיך לתפקד, לא תהיה לזה השפעה אמיתית על הבורסה. עכשיו, יש לנו עד סוף השנה תקציב מאושר, הבחירות יהיו בסוף השנה, בתקווה הלוואי שקואליציה בתחילת 23, שגם תעשה תקציב, לא אמורה להיות השפעה משמעותית על הכלכלה, בתקווה שבאמת יהיה רק עוד סבב אחד.
איך אתה תמיד מוצא סיבות לאופטימיות? אני לא מבין.
מה יש? ואנחנו מביאים אותו קצת לעשות פה, אתה יודע...
לעשות טוב, נעים בגב.
איזון להשבטה.
אתם רוצים עוד משהו אופטימי?
בבקשה.
אתם ידעתם שמיתון זה דבר אופטימי? ככה לפחות בעיני הבורסה, כי ככל שתרבו החששות מפני מיתון, דווקא השווקים עברו לעליות, ותשאלו למה.
למה?
בכיוון שמיתון אומר שבעצם הריבית לא תעלה, או שהיא תעלה פחות ממה שחששו בהתחלה. אז כנראה שיהיו עוד כמה עלות ריבית בארצות הברית וגם בישראל, אבל המשקיעים כבר מחכים לראות מתי זה ייגמר. זה לא מה שמחר לא יהיו ירידות. אנחנו נראה פה ירידות לצערי, אבל ככל שאנחנו נתקרב יותר לתחושה של מיתון, אז יותר תחושה של הנה נגמר הסיפור האינפלציוני, נגמר סיפור העלאת הריבית, וזה אפשר לשווקים לחזור לעליות.
תגיד.
שוב, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל... זה כבר
יש תעודות, תעודות סל שמשקיעות בזבל ורעל, הולך להיות לזה ביקוש גדול בקרוב.
וואו, בארבעה חודשים הקרובים, פיהי.
אבל יש חברות שמטפלות במחזור בתיאור שפחים, נראה לי כמנות שלהם יהיו מעניינות.
אוקיי, תגיד, אז אנחנו ארצות הברית, פנינו ירוקות, זה מה שאתה אומר, בגדול.
כן, כרגע האמריקאים פותחים את המסחר בעלייה של חצי אחוז, עלייה של משהו כמו 3-3.5% במדדים שם מתחילת השבוע. תל אביב עד לא מזמן הייתה בעליות, היא באמת מסיימת את השבוע בירידה של כחצי אחוז, אבל
זה בקטנה.
בסיכום שבועי עלייה של כ-3 אחוזים, אז בסך הכל גם כאן היה שבוע לא רע בכלל.
ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה.
שבוע נעים.
למי תודה, למי ברכה.
לאלה ילון, העורכת שלנו למפיקה, אפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון, ובדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עדן בן ארי, ומאורתה, אתה תשמור על עצמך השבוע, בסדר?
בוודאי, לא תאמיני מי פרץ לאולפן.
מי פרץ לאולפן?
רוני ברון.
הפורץ הקבוע ביום חמישי.
הפורץ הקבוע ואריה אלדד בכפר אדומים, ואנחנו מוכנים להעביר לכם את
המקרה. מחר לא יהיו ירידות, מחר.
לא, כן, גם נראה לי. וואלה, תראה, אתה חוזה עתידות, איזה בן אדם.
נביא, לא, איזה פרשני, ואתם הוא יודע הכל.
אין כמוך.
אתה יודע, בינו צדיק אמר לי פעם שהוא מרוויח כסף גם ביום כיפור.
תמשיכו מכאן.